כן, מצוין. הנושא הזה ממש מתאים כהמשך לדברי ההספד של דוקטור פולד. זה מזכיר לי את דברי רב כשהיה במסכת סנדרין, שהיה רואה את האום בוהה שהולכים מאחוריו, היה אומר פסוק באיוב, אם יעלה לשמיים סיוע וראשו לאב יגיע, כגללו לנצח יובד, רועב יאמרו היו. כלומר, כל אדם הוא בסופו של דבר נוטה למות, ואסור לשכוח את זה, אבל מה זה נוטה למות במובן ההלכתי והמשפטי לפי החוק, אנחנו נראה עכשיו. אנחנו נעסוק בחוק. לפני 3 שנים התקבל בארץ חוק בשם חוק החולה הנוטה למות. החוק הזה התקבל בעקבות עבודה של ועדה רב מקצועית ששר הבריאות מינה, בראש הוועדה עמד הרב פרופסור שטיינברג. הוא חילק את הוועדה ל4 תת ועדות. הוועדה הגדולה ביותר, תת הוועדה הגדולה ביותר הייתה תת ועדה רפואית, בראשה עמד פרופסור צ'רלס פרונג, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית חולים הדסה עין כרם. הייתה ועדה משפטית שבראשה עמד השופט פרופסור אמנון קרמי מחיפה. הייתה ועדה אתית שבראשה עמד פרופסור אסא כשר, והייתה תת ועדה הלכתית הקטנה ביותר שבראשה עמד הרב יעקב אריאל, הרב של רמת גן. ו-59 חברי הוועדה הכוללת שהתחלקו לתת ועדות הגיעו בסוף להמלצות כמעט פה אחד על הכל. על אחוז קטן מאוד היה רוב ניכר ומיעוט, ועל סמך הוועדה הזאת זה לקח עוד כמה שנים למערכת של בית המחוקקים, המערכת המשפטית, והתקבל חוק החולה נוטה למות לפני 3 שנים ממש. ובחוק הזה יש שאלות הלכתיות שצריך לדעת את המקור שלהם. הסטייפלר כתב, אנחנו נראה את זה יותר מאוחר בפנים, אני בילדותי שמעתי שתמיד צריך להאריך חיים בכל מצב, בכל מקרה, נראה את זה בלשונו יותר מאוחר, ואני לא יודע על סמך מה קבעו את זה, כיוון שמחזל אנחנו רואים לא כך. אז אנחנו נראה, גם הייתה הרגשה אצל כולם, בעבר היה ברור שצריך להאריך חיים בכל מקרה, גם אם אדם סובל, נאריך לו למרות הסבל. ומסתבר שזה לא תמיד, ומתי כן ומתי לא, זה ההבדל בין מישהו שהוא גומל חסד לבין מישהו שהוא רוצח. או עובר על לא תעמוד על דם רעך. ובמסגרת החוק יש כאן גם משהו ייחודי, שמעין פטנט שהופך טיפול מחזורי, טיפול רציף, לטיפול מחזורי, אנחנו נראה את זה. זה פטנט שרבים לא מבינים אותו, לא בעולם הרפואה, לא בעולם ההלכה, ואנחנו ננסה לראות את הדברים בצורה יותר ברורה. מה היה המצב המשפטי בארץ, לא רק המשפטי והמעשי, לפני החוק, עד לפני 3 שנים? חוק העונשים קובע שניתן להאשים אדם בהריגה אם הוא תרם לקיצור חיים, לא רק במעשה אלא גם במחדל. אם הוא היה חייב לעשות פעולה, למשל לטפל בחולה, אפשר להסתכל, יש מימין ומשמאל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, אפשר להסתכל, אם אדם גרם לקיצור חיים לא רק במעשה, אלא גם במחדל, איזשהו נמנע ולעשות משהו שהוא חייב היה לעשות, אפשר להשים אותו בעוון הריגה, וזה מאסר 20 שנה. מצד שני, החוק הזה היה קיים, והרבה פעמים שהייתה שאלה אם להאריך חיים אצל חולה שלא רצה שיאריכו חיים, הרופאים אמרו, אנחנו מחויבים והלכו לבית משפט, אבל מהצד האפל של התמונה היו מקרים שאיזה סטאג'ר, באמצע לילה החליט בחולה הזה ממילא אין לו סיכוי, אני לא אטפל, ונתן לו למות, בלי שהיה לזה אסמכתה לא כתובה ולא בסימנים ולא שאלו אותו אם הוא רוצה. מצד אחד החוק היה מאוד מאוד קפדן, אבל בשטח היו לנו גם מקומות מאוד מאוד מתירניים. המצב המשפטי לאחר קבלת החוק, החוק הזה בעצם מנע את הצורך מללכת לבית משפט, שיפתור את הרופא מאחריות אם הוא יימנע מלתת טיפול במקום שהחוק מגדיר. הוא מתיר להימנע מערכת חיים מצבים מוגדרים בחוק, אבל הוא אוסר לקבל החלטות לא שקולות, לא מתועדות וחזרות סמכות. הוא מחייב שכל דבר יהיה כתוב בתיק ועל סמכמה, והחוק קובע על סמכמה ניתן להגיע להחלטה להימנע מטיפול מאריך חיים. אז החוק קודם כל מגדיר מה זה נוטה למות. קודם דיברנו בהתחלה שכל אדם הוא נוטה למות. החיים כידוע זה מחלה מולדת שאין לה תרופה, כולנו מתים בסוף. חסרת תרופה, כן. אבל החולה נוטה למות כאן בהגדרה נוטה. זה אומר לא שעתיד למות, אלא נוטה. קראו לזה פעם חולה סופני, שזה שם לא טוב, terminal ill. היום קוראים לזה the dying patient, החולה הנוטה למות. ואז ההגדרה בחוק היא הגדרה מעניינת. מטופל הסובל מבעיה רפואית חסוכת מרפא, ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על חצי שנה. מה זה החצי שנה הזאת? אם היו שואלים איש הלכה, הוא היה אומר שנה. הלכה היא שטריפה, זה רמושה פיינשן אומר את זה באחת התשובות, עד שנה, טריפה אמור לחיות עד שנה, לכן הגדרה של חיי שעה לדעת רמושה פיינשן זה שנה. אז מה זה פה החצי שנה הזאת? זה טווח ביטחון? ככה. והרבה פעמים שמעתי הרצאות שאומרים שקבעו את החצי שנה בגלל הדוסים, בגלל שלפי ההלכה אסור יותר מחצי שנה. אין דבר כזה. לפי ההלכה הגבול הוא שנה. זה נבחר מסיבות רפואיות. מי שקבע את החצי שנה זה לא הוועדה הלכתית, זה הוועדה הרפואית. תת הוועדה הרפואית. כיוון שמבחינה רפואית יש ויכוח אם עד 3 חודשים או עד חצי שנה יש קשר בין התחזית הרפואית לבין המציאות. מעבר לחצי שנה, הקשר בין התחזית הרפואית של כמה זמן האדם יחיה לבין המציאות, כמה באמת הוא יחיה, הוא רופף מאוד. ולכן לקחו את החצי שנה מסיבה רפואית פשוטה, וזה מה שמקובל בהרבה מקומות בעולם, בין 3 חודשים לחצי שנה, שבה התחזית הרפואית היא קרובה למציאות. דרך אגב, יש לנו פה טווח ביטחון לשנה ההלכתית. כך שמבחינה זאת, הסעיף הזה מתאים להגדרה ההלכתית של חיי שעה של נוטה למות. עכשיו, דבר נוסף, כשנקבע שמטופל הוא חולה נוטה למות, והחוק קובע מי קובע, זה לא כל סטאג'ר יקבע, הוא נוטה למות. רופא אחראי, זה רופא ברמה של מנהל מחלקה, או מישהו שמנהל המחלקה היטיל לב, רופא בכיר יקבע, שהוא מוגדר מבחינה רפואית כנוטה למות, אז צריך לקבל את רצונו. וכאן יש הבדל, החוק הזה הולך בעקבות פסקי הלכה מפורשים של שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהוא אמר, אם אדם עומד למות והוא לא רוצה טיפול, אתה לא יכול לכפות עליו. ואתה גם לא צריך לברר למה הוא לא רוצה את הטיפול. תנסה לשכנע אותו, אבל אתה לא תקשור בן אדם בשנה האחרונה שחיה ותיתן לו טיפול בכוח. ברמה ההלכתית זו שאלה מעניינת, איזה היתר יש לי, למשל, יש מקמצבים שבהם מותר לכפות בן אדם לקבל טיפול. המקור הוא בעצם תוספת בשקלים, פרק ראשון של שקלים, זה מופיע גם במשנה במסכת ערכים, בצורה קצת שונה. כתוב, התוספת במסכת שקלים דנה במשנה, שמי שישבו במקדש, התחילו למשכן. כלומר, היו... שמו שם ניידת משטרה, כל מי שבא והתברר שהוא לא, שעוד לא שילם את השקלים, היו עוצרים אותו או מחרימים את נכסיו או מלכין אותו עד שהוא ישלם את החוב של מחצית השקל לתרומת הלשכה. אז לתוספת יש שאלה, מה היו עושים עם הכסף של תרומת הלשכה? קורבנות ציבור, תמידים, מוספים. וזה כל מי שנותן הוא מעין שותף בתרומת הלשכה. הדין הוא בקורבנות, לרצונכם תזבחו, צריך להיות לרצון. אז איך יכול להיות שאדם נותן בכוח ומקריבים לזה קורבן, חסר פה לרצונכם? זו השאלה הסמויה שהתוספת לא שואלת במפורש, אבל היא עונה לה. התוספת שואלת, הרי צריך להיות לרצונכם, והיא עונה דוגמה באדם שהעלתה רגלו נימה, וכפתו השופט וחתכה, אז מה הוא רוצה לומר? בשעה שהרופא חותך לו את הנימה, את הגנגרנה מהרגל, הוא צועק. אז אפילו הרדמה לא הייתה. אבל אחרי שהוא מתרפא וחוזר חזרה לחייו הקודמים, הוא אומר תודה, ונתקלנו באנשים שלא רצו שנציל את חייהם, אחר כך אמרו לנו תודה שהצלנו את נפשם בכל זאת. כלומר, יש כאן מה שנקרא הסכמה רטרואקטיבית. בזמן שאני מכאיב לו, פוגע בו, חותך לו, הוא לא מסכים, אבל אחר כך הוא יסכים. הסכמה רטרואקטיבית. אז היא נחשבת כהסכמה. זאת אומרת, אוסף את האף כך. אחר והקורבנות מקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. לאחר מעשה תהיה פה הסכמה רטרואקטיבית. על כל פנים רואים מהתוספתא שההיתר לכפות טיפול רפואי, זה בגלל שאני מניח שאחר כך הוא יסכים. שזה לא מגדרים אחרים של כופין על המצוות, של בדין או לא בדין מחלוקת הקצות והנתיבות, אלא זה מגדרי הסכמה רטרואקטיבית. לכן אמר רבי שלמה זלמן, הוא לא אמר את הנימוק הזה, אבל הוא אמר להלכה, לא כופים על חולה בסוף חייו טיפול רפואי, בלי להיכנס לסיבות למה הוא לא רוצה, תשכנע אותו, אבל אתה לא תכפה. אז החוק באמת אומר, שאם הוא בהכרה ואומר, אני לא רוצה טיפול, לא כופים עליו את הטיפול. אם הוא לא בהכרה, אז אני צריך עוד סיבה. אני צריך שיהיה פה סבל, מעבר לרצון שלו, צריך יהיה לברר אותו, צריך שיהיה מדובר בסובל, שהוא באמת סובל סבל משמעותי, ורב שלום זלמן הרבה פעמים נתן הנחיה, באיזה מקום אנחנו יכולים להניח, או להיות בטוחים שיש סבל משמעותי. בכל אופן, החוק אומר, זה מתאים גם זה להלכה, חזקה על אדם שהוא רוצה להוסיף לחיות, אלא אם כן הוכח אחרת. זה סעיף 4 לחוק. לא הוכח אחרת מעבר לכל ספק סביר, כל ספק סביר מזכיר את החוק הפלילי, כשאדם מאשימים אותו בעבירה פלילית, צריך להוכיח מעבר לספק סביר. יש לנטות לטובת הרצון להוסיף לחיות. זה מה שקובע החוק. ואז החוק קובע ממה מותר להימנע. יש להימנע לפי רצון החולה כפי שנקבע מטיפול רפואי, הקשור לבעייתו הרפואית חסוכת המרפא, לרבות בדיקות, ניתוחים, החייאה, חיבור למכשיר הנשמה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות או דיאליזה וכיוצא בזה, אבל אין להימנע, אם תשימו לב מה שלא כתוב כאן, אין להימנע ממזון, מאנטיביוטיקה, מנוזלים, מחמצן, מהדברים האלה אין להימנע. יש פסק הלכה שבעצם היה צריך לצלם ולהביא אותו כאן, שחתומים עליו רבי שלום זלמן זצ"ל, ייבדל לחיים הרב אליושי ועוד כמה מגדולי הפוסקים, ששם הוא כותבים שאסור להימנע מנוזלים, חמצן, מזון, אנטיביוטיקה, אבל הם לא מזכירים את כל הדברים האלה שכאן כתוב בחוק שמותר להימנע. זו השוואה מעניינת שכדאי לעשות בהזדמנות. וכמה מילים על הבסיס ההלכתי של החוק. קודם כל, הכלל הפשוט שתמיד למדנו בקטנותינו, כמו שאומר הסטייפלר, שצריך להאריך את החיים בכל מצב בלי נימוק, בגמרא כתוב אחרת. רק צריך לקרוא את הגמרא. זה גמרא בגיטין, בדף עין, ובעבודה זרה בדף י' ב'. זה פשוט הלשון של עבודה זרה, ההבדלים הם קטנים מאוד. אמר אבידי ברבין, היימן דבלה זיבורה. אדם שבלה צירה, דבור. מה קרה אם הוא בלה? אם הוא בלה וזה הגיע לקיבה, זה לא עושה שום דבר. אבל תארו לכם שהצירה עוקצת אותו בוושת. בעקבות הקיצה של צירה, יש בצקת מתנפחת, הבן אדם הזה הולך להיחנק. אם לא נעשה כלום, הוא ימות תוך דקות. איימן דבלה זיבורה. אומרת הגמרא, היום היינו מצילים אותו, מכניסים לו טובוס, מטפלים בו, ואפשר להציל, אז אי אפשר להכניס לו טובוס ולהציל אותו. ולכן מה שלא נעשה הוא ימות. השאלה אם הוא ימות עכשיו או ימות בעוד שעתיים או שלוש עם הסבל שלו. אז אומרת הגמרא, היימן דבלה זיבורה, מי חיה לא חיה. אנחנו לא יכולים להציל אותו, הוא ימות. כל השאלה היא מיד או עוד כמה שעות. מי הוא? בכל זאת, מחר והוא ימות בכל מקרה, לשקיי רביעיתא דחלה שם גז. נשקה אותו רביעית של חומץ חזק מאוד, חומץ בשם שם גז. כיוון שבעקבות החומץ הזה כנראה מצמית קצת את הבצקת ומפותח לו קצת את הנשימה שיכול לחיות עוד כמה שעות, אפשר דחי יפורתא. אולי זה יעזור לו לא למות מיד, שהוא יחיה מעט עד דמיסקיד הביתי. כלומר, למה צריך לעשות את כל הסיפור הזה ולהאריך את חייו בעוד כמה דקות או כמה שעות? הוא יוכל להגיד למשפחה שלו מה לעשות. בשביל זה. אחרת, משמע מהגמרא, שהיינו אומרים, למה לתת לו, למה להאריך לו את חיי הסבל? זה משמעות ראשונה, פשט המשמעות בגמרא, ואנחנו רואים שזה מופיע בפוסקים, אחר כך זה נדון בספר חסידים, ובשלטי הגיבורים על הריף, ובסופו של דבר, אנחנו מוצאים את זה בשולחן ערוך. הרמ"א מביא את המסקנה של ספר חסידים. מישהו גוסס זמן ארוך ולא יוכל להיפרד, אם יש שם דבר שגורם עיכוב ויציאת הנפש, כגון שיש סמוך לאותו בית, החולה נמצא בבית, והעירייה שם חוטבת עצים שם, ויש סמוך לבית כל דופה כגון חוטב עצים, או שיש מלח הלשונו ואלו מעכבים יציאת הנפש, כלומר יש משהו שאם אני אפסיק אותו אני לא ארוג אותו, רק אני אפשר לו למות בשקט, מותר להסירו משם, דאין בזה מעשה כלל אלא שמסיר המונע. זה הרמה. בפשטות המחבר לא חולק על זה. המקור של זה הוא באמת בספרות אשכנז. ואת מה שאמרתי בשם הסטייפלר, זה מופיע בקריינה די גררתה, הוא אומר, בעיקר היסוד, בכל מה שאפשר להאריך חיי חולה, אפילו אינו אלא לחיי שעה, צריכים לעשות, היסוד הזה שתמיד להאריך בכל מחיר, אמת שגם אני שמעתי בילדותי מימרה כזו, להאריך חיים בכל מחיר, ולא ידעתי אם זהו מבר סמכה הוא. לא יודע אם מי שאמר את זה היה בר סמכה, אבל בין אם זה בר סמכה, בין אם לא בר סמכה, אבל בעיניי דבר זה צריך עיון גדול. יורד היה סימן שין למתת מבואר, דמותר להסיר דבר המונע פטירת החולה, ורק מעשה בגופו אסור לעשות. רק רגע, הסטייפלר לא מדבר על גוסס, הוא מדבר על חולה סופני, חולה נוטה למות, הוא לא מדבר על גוסס, והוא מביא ראיה מגוסס. עוד מעט הוא התייחס לזה, למה הוא יכול להביא ראיה מגוסס. ואם כן, להיות בשבע אל תעשה, לכאורה, אם יש איסורים, לא מצאתי איסור, אדרבה, יש ללמוד למנוע מזה, לא להאריך את הסבל. לכאורה כל שאינו אלא לחיי שעה ואין בו הצלה ממש, דמי לנידון הגוסס. אבל הוא לא גוסס. שהגוסס הוא כחי לכל דבריו. הערה, זה שבלה זיבורתה, זה שבלה דבורה, ימות עוד חצי שעה, עוד שלוש שעות, הוא גוסס או לא גוסס? הוא לא גוסס. גוסס יכול למות תוך 72 שעות, רוב גוססים למיטה, ופה זה ודאי הולך למיטה, והוא לא גוסס, לפחות לא לפי הגאון. הגאון מבילנה, על ירבה, מסכת עולות, סוף פרק ראשון, שם כתוב במשנה שעוסקת באדם אינו מטמא עד יצא נפשו, ואפילו מגויד ואפילו גוסס. מסביר הגאון, גוסס, אין דעתו צלול, הוא לא בהכרה. ההוא שבלה זיבורת דעתו צלולה, הוא עכשיו מזמין את העורך דין וכותב צוואה מחדש. הוא כותב את הצוואה, אז הוא אפילו לא גוסס לפי הגאון. אין לו את ההגדרה של גוסס. הוא נוטה למות, לא תוך חצי שנה, תוך שלוש שעות. אבל זה עדיין לא גוסס. בשיטת התוספות בכמה מקומות רואים שגוסס היה כן עם הכרה, אבל זה שיטת הגאון, והזכרתי אותה כאן. טוב, עכשיו תראו את החזון איש, הוא אומר את זה תורה יותר חזקה. את זה שמעתי ורשמתי, אני שמעתי את זה ביום טוב של סוכות, לפני קצת יותר מ-10 שנים, שראש יבת חברון, בבואם פרפשן זה צהל, אמר לי את המילים האלה, ואני מצטט. החזון איש אמר לי כמה פעמים, שאדם איננו חייב להאריך חיי ייסורים שלו. זה התפרסם כבר גם באסיה, אבל שמעתי את זה ביום טוב אחרי הצהריים, שלוש שעות אחרי זה ישבתי וכתבתי את הדברים, ואלה הדברים. כלומר, הוא הולך בעקבות, לא בעקבות, כמו שהסטייפלר אמר, הוא לא מבדיל בין גוסס ללא גוסס. הוא אומר, אדם לא חייב להאריך חיי ייסורים שלו. אז בואו נראה מה שהחוק אוסר, אומר. אז החוק אוסר המתה אקטיבית, אסור להרוג. גם מי שסובל, החוק לא מתיר להרוג אותו. כולנו מקובלים שאין היתר להרוג גם מי שסובל. ככה מקובל, וככה אנחנו נוהגים הלכה למעשה. החוק אוסר גם סיוע להתאבדות. אדם כזה שרוצה להתאבד, אסור לרופא לתת לו את החומרים, לתת לו את ההנחיות, לעזור, אוסר. החוק אוסר עוד דבר. החוק אוסר הפסקת טיפול רפואי רציף. פירושו של דבר. כאשר אדם נניח חולן תלמות, יש לו אינפוזיה עם שקית מחוברת לבריד, ובאינפוזיה יש חומר שמאריך את חייו, והוא לא רוצה שיאריכו את חייו. הוא יכול להגיד, אל תשימו לי אינפוזיה, החוק מתיר, ההלכה מתירה, וזה בסדר. כשהאינפוזיה כבר מחוברת לבריד, לעצור את הזרימה, זה פעולה של ניתוק. החוק אוסר את הפעולה של הניתוק. אותו דבר, אדם יש לו קוצב לב. יש מצבים שאדם יכול לומר, אני לא רוצה שתרכיבו לי קוצב לב, אני נוטה למות, אז תהיה לי הפרעת קצב ואני אמות. לא חייבים להרכיב לו קוצב לב לפי החוק, וגם לא לפי החזון איש, לפי ההלכה. אבל כשמישהו מחובר לו קוצב לב, לחתוך את החוט, זה כבר אסור. פה קל לנו יותר להרגיש שזה אסור. באותה מידה, החוק אוסר לנתק מישהו ממכשיר הנשמה. ההבדל בין קוצב לב למכשיר הנשמה, שקוצב לב זה נמצא מתחת לאור, זה חוט קצר, מכשיר הנשמה זה ציבת צבע החוט, זה חוט מתכת, מולי חשמלי. מכשיר הנשמה זה צינור ארוך יותר שמגיע מהטרחיאוסטומיה או מהקנה, למכשיר הנשמה שהוא יותר גדול. אבל זה אותו עיקרון בפשטות, הקוצב לב ומכשיר הנשמה. אולי יש הבדלים, אולי לא. החוק לפחות אוסר לנתק אדם ממכשיר הנשמה שהוא מחובר אליה. החוק מתיר, מה? נגמרה השקית, אז החוק מתיר, וגם ההלכה, לא, לחבר שקית חדשה, זה אני לא מנתק, אני נמנע מטיפול. אתמול קיבלתי טיפול, אני רשאי לא להתחיל את הטיפול היום עוד פעם. והחוק מבדיל לכן בין טיפול מחזורי, שנותנים שקית ועוד שקית ועוד שקית ועוד שקית, לבין טיפול רציף, שזה הנשמה, קוצב לב. אם אדם מחובר לסקית, עד שהיא לא נגמרת, הטיפול מוגדר כרציף. הדברים האלה בדרך כלל די פשוטים. כדאי לדעת שבהנשמה יכולה להיות גם טיפול רפואי מחזורי, או כלומר לא רציף, אם אני רוצה את ההנשמה ביד. אז כל פעולה שלי היא בעצם הנשמה. אז זה משהו אחר. אבל כשאני מחובר למכונה, זה הופך להיות טיפול רציף. עכשיו, מה שאומר החוק, מותר שלא לחדש טיפול רפואי מחזורי, בו אפשר להבחין באופן ברור בין סיום מחזור אחד של טיפול לתחילת המחזור הבא. זה פשוט ציטוט מהחוק. טיפול מחזורי שברור לי, סקית, זה ברור לי שהיא נגמרה. דיאליזה, ברור לי שהיא נגמרה. מתן זריקות, כל טיפול זה ברור שהוא נגמר. אסור להפסיק טיפול רפואי רציף, שעל פי טבעו ניתן באופן מתמשך ולא הפסקות, אם ההפסקה עלולה להביא למותו של החולה, בין אם הוא בעל כשרות משפטית, בין לא. ואז החוק מוסיף את המשפט הבא. מותר להשתמש באמצעים טכנולוגיים, שבעזרתם טיפול רציף מתוכנן מראש להינתן כטיפול מחזורי, למרות שעל פי טבעו הוא ניתן בדרך כלל באופן מתמשך וללא הפסקות. החוק הזה התכוון לפתור בעיה לפעמים שיכולה לעלות בחיי אדם. יש מצבים שלא צריך לחבר בן אדם למכשיר הנשמה. בואו נניח שמגיע מישהו לחדר מיון, אני לא יודע מה מצבו, אני שם אותו מכשיר הנשמה, בסוף יתברר שהוא ממילא ימות תוך יומיים, ואין לי עוד מכשיר הנשמה ומגיע עכשיו חולה שאני יכול להציל את חייו. לנתק אותו מכשיר הנשמה אני כבר לא יכול, אבל בגלל זה שחיברתי אותו, הוא ימות, ושניהם ימותו. אז לכן לפעמים אולי מראש, מי שאני לא בטוח אולי לא נחבר אותו? מה קורה אם אני יודע שבכל מקרה הוא ימות תוך כמה חודשים, הוא טריפה, אז אותו לא נאריך לו גם את החיים שאני יכול להאריך, בגלל שאני צריך את המכשיר למי שיבוא מחר, שאפשר יהיה להציל את חייו. בשעתו שאל את השאלה הזאת פרופסור מאיר המנוח, מנכ"ל שערי צדק, את הרב ולדנברג, לגבי פצועים מתאונות שמגיעים לחדר מיון. אנחנו קודם כל מחברים אותם, אחר כך מסתבר שאין מה, אחר כך אנחנו לא יכולים לנתק אותם, כיוון שאנחנו גם לא יודעים מה יקרה אם ננתק אותם, אם יש להם סיכוי או אין להם סיכוי. אז הם תופסים לנו את המכשירים, אז הוא שאל אם אי אפשר לחבר אותם למכשיר הנשמה שמראש יהיה בו קוצב זמן. בשפה העממית טיימר, שעון שבת, אבל זה לגמרי לא אותו דבר. זה אומר שאני מראש מחבר אותו לזמן. אני הופך את ההנשמה מטיפול רציף לטיפול מחזורי. דומה למש... איפה אני הופך עוד משהו רציף למשהו מחזורי ביום טוב? עם השעון גז. אני מדליק, אסור לחבות. אבל אם אני מסמן, פעם עשו את זה בלי שעון. היו שני מחלי גז, אחד ריק, שמים קצת ברק, ואז הפכתי את הרציף הארוך של המלא למשהו מחזורי של החצי ריק, ואחרי שעתיים זה נגמר. היום עושים זה עם חגז, שעון של חשמלי, שקוצב את הזמן לפני שהדלקתי את האש. אז בשעתו שאלת השאלה הזאת, פרופסור מאיר המנוח את הרב אלטמר, הוא אמר שזה רעיון גאוני, ויש איזו תשובה בחלק י' ג' סימן פיתת, אני אזכיר את זה עוד מעט, למרות ששם השאלה היא יותר לגבי קביעת המוות, אבל עצם הרעיון שאני יכול לקחת טיפול רציף, להפוך אותו למחזורי, ואז יהיה לי שיקול דעת מחדש אם לחבר, עצם הרעיון הזה כבר כתוב שם, למרות שזה לא דומה למקרים שאנחנו מדברים עליהם היום. ואז מי עוסק בה? פה אתם רואים את התמונה, אתם הראשונים בציבור שרואים את התמונה הזאת בכינוס, זה בעצם המכשיר שהוכן, נציג את זה כאן, זה הארגז שבו המכשיר, זה צילום מוגדל של החלק של המחשב, אתם רואים כאן, זה בובה, זה בובה במרכז לסימולציה רפואית בתל השומר, זה בובה שיש לה דופק והיא נושמת ואפשר לשמוע את קולות הלב שלה ואת קולות הנשימה שלה, שזרק לחומרים, היא מגיבה כמו אדם חי, וכאן מתוך הקופסה הזאת של הקוצב, כאן נמצא למעלה מערכת של מנשם רגיל, ועובר דרך הקוצב ומנשים אותו, ומראש נקבע כמה זמן המכשיר יוכל לעבוד. כמו שאתם רואים, זה פותח על ידי המחלקה להנדסה רפואית, בית חולים תל השומר. ומי עוסק עד היום בהלכה, בדברים שכבר פורסמו? הציץ אליעזר חלק י"ג פט לגבי הצמדת פסועים קשה למכשירים קוצב בחדר מיון, עד שאני אוכל לוודא את המוות, אז הקוצב יפסיק, והחיבור הוא בהתר. ונוכל להחליט אם לחבר אותו מחדש או לא, זה הרב אלטמר פוסק להלכה. הרב משה שטרנבוך, הרייבד של העדה החרדית, בתשובות והנהגות, חלק חול של משפט תפנח, שם הוא אומר רעיון שהוא שבא מהרב זילברשטיין. אם יש לי טריפה שמגיע לחדר מיון למנשם, ואני לא רוצה לתת לו את המנשם, כיוון שעוד מעט יגיע אדם שלם, שיש לו לא חיי אישה, אלא חיי עולם, והוא ימות אם אני אתן את המנשם לטריפה הזאת, אז הוא אומר, תחברו אותו למנשם עם טיימר, וכשתחברו אותו למנשם עם הטיימר, אחר כך זה ייפסק, אתם יכולים אחר כך להחליט אם להמשיך לחבר או לא לחבר, יגיע שלם מול טריפה, שלם קודם לטריפה, והרב זילברשטיין, בשיעורו לרופאים תשס"ד, דן לגבי החלט ילוד, פג, בשבוע 25, שגם כן יש לו ספק גדול אם הוא יוכל לחיות, לחבר אותו בהנשמה לקוצב זמן עם הנשם. יש בזה בעיה עדיין אמיתית ששאלנו אותה בשעתו. בהתחלה חשבנו שהפתרון יהיה הלכתי, קיבלנו פתרון הלכתי, בסוף התברר שיש פתרון רפואי ואנחנו לא נזקקים לכולה הלכתית. כשאנחנו מחברים מישהו למנשם, בדרך כלל מכניסים לתוך קנה הנשימה שלו צינור. מה זה אומר? שהחלל הפתוח של קנה הנשימה הוא יותר קטן בגלל הצינור שהכנסתי. זה אומר שהאימפדנס, התנגודת יותר קשה, ואם הוא כן מסוגל קצת לנשום, כשהקוצב יפסיק את המכשיר, מצבו יהיה יותר גרוע בגלל שהוא צריך יותר כוח, אז אני, בזמן שהמכשיר מפסיק, אני בעצם יוצר לו מצב יותר גרוע מה שהוא היה בלי החיבור. האם זה סיבה לאסור את החיבור, כן או לא? ושאלנו לכן את השאלה הזאת בכתב, גם לרב נויבז וגם לרב נבנצל, האם מותר לחבר אותו בתנאים האלה? קיבלתי הודעה שהזמן קצר, אז אני אקריא רק את ה... זה המכתב שקיבלתי. קיבלתי תשובה, זה דומה ברמה העקרונית של היתר, גם מהרב נבנצל וגם מהרב נויבז, עם הבדלי פרטים מסוימים, שהם כרגע לא רלוונטיים בגלל שפתרנו את הבעיה הזאת באמצעים טכניים. על כל פנים, מה שהוא אומר, על פי זה אומר הרב נויברט, מה שראיתם קודם בפקס, כל שמוסיף אוויר מבלי לעשות פעולת ההפסקה, תבוא עליו ברכה ואין צורך להתנות. במילים אחרות, לא רק שטיימר מותר לחבר בן אדם למנשם עם קוצב, אלא אין צורך לפי דעתו להוציא את הקנה אחר כך. רצוי, זה מידת חסידות, זה מועיל, אבל זה לא חובה. הרב נויברט אמר גם כן שזה יותר מרצוי, זה אפילו חובה, אבל בשניהם הסכימו שמותר לחבר לטיימר בתנאים ההם. באופן מעשי פתרנו את הבעיה של האימפדנס על ידי תמיכת לחץ. יש שם סיפאפ בנוסף לרופאים שכאן, לאלה שעוסקים מביאים. הייתה ועדה בראשותי שדנה איך להתגבר על הבעיות האלה, לא בשיקולים הלכתיים, לא על ידי היתרים הלכתיים, אלא על ידי פעולות טכניות, והמכשיר שהראיתי לכם קודם כבר עונה על זה. ובמילים אחרות, המערכת הזאת היא מערכת שכבר קיימת, היא עכשיו בבדיקות פתיחות. פורסם על זה מאמר ב-BMJ, זה British Medical Journal, ביטאון רפואי אנגלי מהחשובים בעולם. והמאמר הציג כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני הגויים, איך היהודים פתרו את הבעיה שהיא גם בעיה אתית, גם בעיה מוסרית, גם בעיה משפטית, גם בעיה חברתית, גם בעיה משפטית, פתרו את זה על ידי פטנט. המאמר משבח, חלק גדול מקורא המאמר לא הבינו את הרעיון, ואיך אני יודע את זה? כבר שקיבלנו בתכתובת על המאמר, היו כמה תגובות. תגובה אחת יפה אמרה, רק רגע, אבל זה יהיה תקלות. אנשים ימותו סתם בגלל שישכחו שיש פה קוצב, ואדם שרוצה לחיות, או שיצריך לחיות, או ישכחו לסדר את זה ואנשים ימותו. שימו לב, פתרנו את הבעיה על ידי התראות והזקות, ויש שם כפתורי חירום על מנת למנוע תקלות כאלה. הייתה שם טענה אחרת, מה ההבדל בין זה לבין גוי של שבת? זה סוג של גרמה? זו טענה שלא מובנת. כלומר, מה פירוש? מי שטען את זה לא הבין את המשמעות. הרעיון הוא כאן לא להרוג מישהו על ידי גרמה. אם אדם שהוא חולה מחובר למנשם רגיל, ואני או אפילו למנשם עם קוצב שהקוצב לא מופעל, ואני מפעיל את הקוצב אחרי שהוא מחובר, כלומר, מהטיפול היה רציף, ובזמן שהוא רציף הפכת אותו למחזורי, זה בהחלט, זה גרם רציחה, על זה, זה פשוט, זה אסור. כל הרעיון הוא, אדם שמותר לי לא לחבר אותו למכשיר, ובמקום לחבר אותו למכשיר שאחר כך אולי הוא או אנחנו נתחרט על זה, אני אחבר אותו מראש למכשיר עם קוצב, כלומר מראש קיבל את הקיצוב זמן, זה המצב שבו הפוסקים שהראיתי דנו להלכה והתירו את הנושא. תודה רבה.
שאלות יהיו בסוף, פשוט שלכל הנועמים יהיה זמן.
ההגדרה של טריפה לפי הרמב״ם דורשת שני דברים. א', שזה אחד מ-70 טרפויות, ב', שהרופאים יאמרו שהוא לא יכול לחיות. כלומר, אם הרופאים אומרים שהוא יכול לחיות, הוא לא טריפה. כך אומר הרמב״ם, ולכן הבעיה לא קיימת.
תודה רבה לך, כבוד הרב, דוקטור הלפרין.
לגבי טריפה של אדם אני מדבר, לא לגבי טריפות בבהמה, שם... תרופות בהמה זה מה שאמרו חז"ל, זאת התורה לא תהיה מוחלפת.